זה אמונה, יהיה לילוי נשמת רפאל, רבי רפאל, חביב בן ביבי הכהן, עליו השלום, ולילוי נשמת אורידה ורדה בת מרימה, עליה השלום. ואנחנו היום נעשה ככה המשכיות לנושא שדיברנו בפעם שעברה. אנחנו בפעם שעברה דיברנו על הנושא שנקרא דבקות בקדוש ברוך הוא, ניסינו למצוא את החלקים, איך מחברים, מה הדבק, את כל זה כבר סיכנו בשיעור הקודם, אני לא רוצה לחזור על זה, אבל אני רוצה רק להזכיר משהו קטן. אמרנו בסופו של דבר שהדרך לדבק בקדוש ברוך הוא זה להיות דומה לו בהתנהגות, בהנהגה של דברים. ואמרנו באופן כללי, מאוד כללי על המציאות, שיות ואנחנו רואים שכל העולם הזה נברא עם כל מה שיש בו, הוא נברא לטובתנו עבורנו כדי שאנחנו נעשה בהם דברים חיוביים, ממילא אנחנו יכולים להסיק מסקנה שהעולם הזה נברא לטוב, כלומר כדי שלנו יהיה טוב, מה אנחנו לומדים מזה? שאנחנו צריכים גם כן להיות טובים, בסדר? זהו, זה העיקרון המנחה שאפשר לומר, למדנו בסיכום של השיעור הקודם. שיעור היום, אם אני מדבר על כך שאני צריך לעשות טוב, אז עולה שאלה, מה זה טוב? זה אחד. שתיים, איך אני הופך את עצמי לטוב? זה לא רק שאני עושה מעשים טובים, אני צריך לבוא מעצם המהות הפנימית שלי בהבנה, בהפנמה, שזה משהו טבעי לי להיות טוב. איך אני הופך את הדברים האלה למציאות? בואו נשאל עכשיו שאלה. אני מתכנן רובוט, אני כרגע לומד רובוטיקה, ואני מחליט לעשות רובוט, שהרובוט הזה תהיה לו מגמה מאוד פשוטה. אנחנו מכירים את אותם מוסדות, גופים, שהם עוזרים לקשישים, עזרה לקשיש. מגיעים אליהם הביתה, עושים להם קניות, עוזרים להם, וכשהיה התפקוד פיזיולוגי שיש להם בגלל גילם המופלג. ואני ככה עולה בדעתי מחשבה, ואני מעמיד רובוט במקום מאוד מאוד עמוס שנקרא מחנה יהודה, פשוט מול השוק. והרובוט הזה מתוכנת שכל פעם הוא עובר מצד אחד מצד שני, אבל לא כשהוא חופשי מפעילות, אלא הוא בצורה מדעית, תקראו לזה תכנונית, לא משנה, לא בדיוק מוצא את המילה הנכונה, אולי דרך הרעיון, הוא מזהה אדם קשיש, לפי נתונים שיש לו, והוא עוקב ורואה אם הוא נושא סלים עם משקל, וקשה לו, הוא ניגש אליו, לוקח ממנו את הסלים, ומעביר אותם בצד השני. זה הרובוט, הוא עושה את זה 100, 200, 300 פעמים ביום, תלוי כמה גשישים הוא תפק. עכשיו, יום אחד מודיעים שיש תחרות, לא נאמר, קטנה כרגע, תחרות מקדימה במדינת ישראל, על האיש או המעשה הטוב שיזכה במקום הראשון. ואני מגיש בשם הרובוט מועמדות שיהיה הרובוט הטוב. כלומר, אף אחד לא מגיע לרמה שלו. סביר מאוד שבתחרות, בהובלת סלים מצד לצד, שזקנים הוא יזכה במקום הראשון. מי מעביר 300 סלים? מי עומד באותו מקום כל היום ועובר מצד לצד עם סלים שקשישים? אין אחד כזה. אתה עובר, אתה רואה, אתה עוזר, אתה ממשיך ללכת. הוא בקביעות שם. האם הרובוט שלי הוא רובוט טוב? שאלה. שלב השאלה הבאה, אני מקבל טלפון מהגננת של הילד שלי, אומר לי, תשמע, זה אי אפשר, הילד שלך בגן כל הזמן מריץ, כל הזמן מכה. טוב, אחרי דיבור 2, 3, 4, 5, הילד לא משנה את ההנהגה, אני מחליט לעזור. אני קורא לו בבוקר, אומר לו, תשמע, ילדי החמוד, היום אתה הולך לגן עם בגד מיוחד שקנינו לך. הווגל. וגל הוא בלי שרבולים. אין שרבולים.
גופיה?
אתה לובש חולצה ללא שרבולים, הידיים צמודות לגוף, וככה הוא הולך לגן. מסכן, נו, מה הוא יכול לעשות? אני מלביש אותו עם החולצה הזו, הוא הולך לגן, הוא חוזר מהגן, הוא אומר לי, אבא, היום לא הרבצתי. אני ילד טוב. זה נכון? הוא לא הרביץ. קשרנו לו את הידיים. לא אפשרנו לו להרביץ. הוא ילד טוב או לא טוב? שאלה?
אנחנו הוכחנו.
ברגע שתשחרר אותו
הוא... רגע, אנחנו עכשיו ממשיכים עם שאלות. יש בוודאי ובוודאי מסקנה ברורה שאם אני לא מאפשר לעשות רע, אני לא הופך את מניעת ביצוע הרע לטוב. אני פשוט לא מאפשר לה לבוא לידי ביטוי. כלומר, אותו רובוט, הוא לא עושה שום מעשה טוב. אותו ילד שכרגע נמצא בתוך חולצה ללא שרבולים, לא השתנה משיטת ההכאה שלו לכך שהוא הפך להיות טוב והוא לא מכה יותר. הוא פשוט מוגבל כרגע. הוא לא יכול להכות. ממילא לא הופך אותו להיות ילד טוב. אם כן, אולי שמעתי את הדבר הזה ואני חושב שזה עיוות. מחשב המשוכלל ביותר בעולם, שעושה את הפעולות הכי מסובכות מתמטית בעולם, אף פעם לא יוכל לזכות בתואר גאון.
מי שעזר לו אפשר?
הוא מכשיר.
הוא לא
אוטומט.
הוא לא חם.
הוא לא גאון. אין לו שום קשר לגאונות. כשאנחנו מגונים על הדברים הללו, אנחנו צריכים להבין מימד חשוב ביותר שהופיע גם בפרשת השבוע שקראנו השבוע. אנחנו מוצאים את העולם הזה שלנו, עולם רצוף חסרונות. לא מצד מה שיש בו, חומר, אלא מצד בני האדם, שכל אחד ואחד יש בו חסר כזה או אחר, התנהגותית, נפשית, ובמידות שמוליכות ומובילות אותו בחיי היומיום שלו. כולם חסרים. והשאלה שעולה מכך, ריבונו של עולם, אם העולם כל כך כל כך מושלם ויש בו הכל, למה יצרת בנו בבני האדם את הרע? למה יצרת חיסרון כזה שאנחנו יכולים לקחת את הדברים הטובים ביותר בעולם ולהפוך אותם נגדנו? להשתמש בהם בהפוכה. מה הסיבה? מה ההיגיון? אין לנו אלא להגיע למסקנה שהאדם נמדד בכוח הבחירה. אדם חייב לבחור. רובוט מוביל סלים אינו בוחר דבר. הוא לא טוב, הוא גם לא רע. הוא כלום, הוא מנוע, הוא רובוט. ילד שמנענו ממנו את הבחירה, הוא לא יתגבר על הצדדים השליליים שבו. הוא יימנע מהם בגלל שיש כוח שמגביל אותו, אבל הוא לא עבר שום טיפול שורש אמיתי כדי לסייע לו לראות, לבחון, להבין ולעזוב מה שצריך לעזוב. אז הוא לא טוב, הוא פשוט מנוע מלעשות רע. זה אחד הסיבות אולי אנחנו רואים היום שכאשר תופסים בני אדם שעברו על חוקים והם נשפטים ולוקחים אותם אחרי סורג ובריח, המטרה היא שם, בסורג ובריח, אינני יכול לומר בוודאות שיש מגמה מסודרת, מוגדרת, על ידי שירות בתי הסוהר ובתי המשפט, לעזור לו להתגבר על הרע. יש רצון מובהק, ברור, מוצדק, לצמצם את פגיעתו מהאוכלוסייה. מניעת נזק. חושבים פה על הציבור ולא על העבריין. יכול להיות שיש טיפולים כאלו או אחרים של שיקום. אבל אופן כללי זאת לא המגמה. שלוקחים אדם ומכניסים אותו לכך וכך זמן אחרי סורג ובריח, המטרה היא להציל את החברה. ולא הוא. כי אם המטרה הייתה הוא, היו שולחים אותו למוסדות גמילה. למקום שהוא יקבל טיפול מסודר, עקבי, ולא כדי שישלם ויענש, או כמו שנהוג לומר, הוא שילם את חובו לחברה. ודאי שלא. חובו לחברה משולמת כאשר האדם הזה מגיע לאותו מצב שבגללו הוא בילה חסורג ובריח, והוא לא חוזר על המעשה. אז הוא שילם את חובו לחברה. אבל כל זמן שאני חושש שמה הוא יחזור על מעשהו, לא טופל במישור הזה, הוא לא שילם את חובו לחברה, גם לא לעצמו. זה לא הופך אותו להיות טוב. זה לא הופך אותו להיות נקי. זה לא הופך אותו להיות זכאי. גם אם הוא סיים את תקופת ריצוי עונשו, כולל תקופת קלון. זה לא הופך אותו להיות צדיק. זה לא הופך אותו להיות זכאי. זה הופך אותו להיות נאשם ששילם כלפי החוק, ואנחנו מקווים או מצפים או מייחלים שהוא בחר נכון הפעם. שהוא הבין שהבחירה הקודמת שלו הייתה רעה. אם אכן כך היה, טוב, אז בסדר. אבל אם יש לו על תנאי, אם יש לו עוד כל מיני סיבות אחרות שמונעות ממנו לחזור על אותה עבירה, הוא לא נהיה טוב, הוא נשאר רע, כבול. כולם מכירים את האמירה הזו, את הסיפור הזה, שנקרא תיבת פנדורה. צריך רק מישהו אחד שיפתח את המנעול, וכל השדים יצאו מהתיבה. זהו. זה לא טוב. אז כן, מה אני מחשיב כמעשה טוב שאני צריך לבחור על פני רע? ולכולנו יש צדדים רעים. צר לי לומר, אבל זו מציאות החיים. אחד, יש לו הנהגה כזו, והשני כזו, אחד מתקבל בכלום חברו, אחד מבייש את חברו, אחד עושה מעשים שאסור לעשות עם חברו, כל אחד עם כל מיני דברים, כל אחד עם הזדים השליליים שיש בו, קטנים, גדולים. איך אני יודע מה אני צריך לבחור? מאיפה אני מבין מה נחשב לטוב? בוא נראה. אם אני אהיה בן אדם טוב, אני אעשה חסד עם כל הבריות כולם, ללא הבדל, דת, מין, גזע, לאום. כולם. על פי כללי המוסר, האם אז אני אקרא טוב? שאלה? כן. יש תשובות? אתה אומר כן. יש פה עוד תשובה?
לא.
לא, למה לא?
למשל עוזרים לפושעים,
לעשות
את הפשע שלהם,
אז זה לא טוב. מעניין, מעניין. כלומר, אני יכול לעזור בתור חסד למישהו שעכשיו יפגע בעצמו. זה חסד?
לא.
כלומר, מעשה טוב שאני עושה על פי מוסר, לא בהכרח הוא טוב. יכול להיות אפילו שזה רע. אם אני אתן למישהו שפושט יד והוא מבקש כסף ואתה מציע לו לקנות לו מנה פלאפל, שווארמה, או משהו לאכול, כי אתה חושב שהוא רעב. הוא אומר לך, לא, 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 צריך את הכסף. סביר, יש סבירות מסוימת, שהוא צריך את זה לא בשביל אוכל. צריך את זה בשביל דברים שיזיקו לו. ואתה תיתן לו ותגיד, עשיתי צדקה. עשית צדקה?
כן.
עשית טוב? לא, 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 עשית רע.
ואם זה לילד שלו?
אז הוא יגיד לך לילד, עשית רע. כי נתת לו אפשרות לקנות דברים שמזיקים לו. אז אם כן, אני לא מבין איך אני מגיע לטוב, ואיך אני מבין מה זה טוב. כלומר, אם אני עושה חסד כל היום, אני רק עוזר לאנשים, ואני מפה ומשם, זה לא הופך אותי להיות טוב. זה גם לא הופך את המעשה להיות טוב. כלומר, המוסר לא מספיק. התפיסה המוסרית שאומרת, תנו לחיות לחיות, תנו לפטרוזיליה לגדול. כן? לפני עצמה זה רעיון נפלא. בוודאי, אסור לעשות שום מעשה שיצער בעלי חיים. זאת הוראת התורה. אבל לעומת זאת יכולים לצער ולפגוע במי שלא מסכים לשיטתם, הופך אותם להיות טובים. גם אם הם לא יפגעו באף אחד. זה כבר הופך אותם להיות טובים, זה המעשה הטוב, זה מוסר, זה מצפון. התשובה היא לא. כשהולכים אנשים ומצלמים חיילי צה"ל, כדי לתפוס אותם עושים פשלה. לכאורה, מעשה טוב.
לא, מעשה טוב. זה משהו.
אני לא רוצה לשמוע, מילים האלה לא מקובלות. המעשה הוא שלילי ביותר. למה? תשאל את האנשים שעושים את זה, אני אומר שהם עושים טוב. זה מוסרי.
כי הם מרוויחים את זה.
זה מוסרי.
אבל הם הולכים על העניין
של... מה זה משנה? זה מוסרי, יש לי מוסר. כל בני האדם שווים.
צריך להסתכל על הבעיה, אחר כך לבוא
לך. איפה המוסר? אז לא הבנתי. יש מוסר, יש מצפון. יש היום חדשים לבקרים כל יום, חשיפה חדשה. השחיתויות מלמעלה עד למטה, שרים, אנשי כנסת, סגני שרים, קציני משטרה, פתאום הכל מוצב. תגידו לי, הפרסום הזה הוא טוב? החשיפה הזו היא טובה? בטח. איך אומרים? זכות הציבור לדעת. זה טוב? כנראה שלא. האנשים שעוסקים בזה הם טובים יותר? ממש לא. אם כן, איך אני יוצא מהבלבול הזה? אם אפשר בבקשה, שמה שבעיניי נראה טוב, בעצם מתברר שהוא רע. זאת שאלת השאלות. בואו נבין איך זה קשור לדבקות. כי אמרנו בדבקות בשם, מהו רחומתה רחום, מהו חנונתה רחום, מהו עושה חסד, אתה לא עושה חסד. אז הנה, אני עושה חסד. אני מפרסם לכולם שתפסו מישהו באיזה עניין, וכולם עכשיו יודעים להיזהר ממנו.
זה לא חסד, כי זה...
זה רע. זה בכלל לא חסד, זה לא טוב.
אז מה כן עושים?
תפסו אותו, תפסו אותו, זה רק חשד. עד שלא יוכר בבית המשפט, אכן שזה נכון, יש לו... זכות להיות זכאי, תשתוק,
אבל עד אז...
שתיקה, לא כלום, משום שאם זה היה אתה, היית דורש את זכותך להיות זכאי, עד רגע שתורשע.
זה איסור פרסום.
אז מה העניין הזה? לא צריך חוק איסור פרסום, צריך איסור פרסום מוסרי. למה זה לא קיים? יש פה פשיעה. יש פה רוע במסווה של מעשה טוב. עוד נשאל, אתם זוכרים פעם, כשהייתי ילד, אני יודע שגם הסיפור הזה קיים היום, אולי בווריאציות חדשות. אבל כשהיינו ילדים, שבי, אתה זוכר, היה סיפור שהיה יותר זקן מאיתנו. וקראו לו רובין הוד. אחד שהוא גונב מהעשירים, ומחלק לעניים. נו, זה טוב? זה רע. זה רע. בוא ניקח עוד דוגמה. האם למנוע חמצן מאדם שסובג ייסורים כבדים והוא לא מסוגל יותר להחזיק את הכאב והוא רוצה לסיים את חייו ואני אפסיק לו את החמצן, זה טוב, הוא סובג. מה אתם אומרים? זה רצח. זה רצח.
גם אם הוא אומר,
זה רצח, כי גם אותו אחד שמפרסם, הוא רוצה שכולם ידעו שיש מישהו חשוד. זה רע. אז אני עושה מעשה חסד, אני מקל על האיסורים שלו.
נכון.
אז קדימה, לא צריך מחלקות אונקולוגיות בבתי חולים. לא צריך טיפול נמרץ. מי שנמצא במצב כזה, תעזור לו לסיים, גמרנו. מעשה טוב, הוא לא יסבול.
תלוי איפה ואיזה מקרים.
רבותיי, התשובה היא לא. זה לא טוב. עוד דוגמה. יש מצור. נמצאים כרגע במצב שאתה מוקף אויבים ואתה במצור. אנחנו מכירים את הסיפור הזה מן התורה. נשים רחמניות אכלו בשר בניהם ברעב. היה מצור לירושלים, היה רעב, לא היה כלום. אז אנשים אכלו גופות.
יהודים.
זה טוב?
איך אפשר?
זה מוסרי, אבל אני צריך לחיות.
זה לא מוסרי.
אני צריך לחיות.
זה לא...
אני צריך לחיות.
שזה לאכול ילד.
אבל אין מה לאכול.
שזה אין מה לאכול.
אני אוכל בשר אדם. אני אבל צריך לחיות. תשמע, זה טוב, אני צריך לחיות, הוא מת. כמה אתה טוען את זה? יש
לך
את עצמך משהו. אז לא, אבל, נו באמת.
יש לך את עצמך שייך...
אתם יודעים, היו דברים כאלה במציאות.
זה מה שיהיה,
מה קורה? האם זה טוב? אני לא אוכל אני מאכיל את הילדים שלי. בבשר אדם. לא, יש לו בשר, הוא יחיה. אני עושה טוב או לא טוב? למה לא? אני עוזר לאחרים לא למות. אבל הוא מת, זהו. מה לעשות? רגע, תנתקו את הרגש של המת. תעזבו, הוא מת. לא יגברו אותו, לא כלום. ככה זה יירקב שם על הרצפה. אז אני אתן לילדים לאכול.
אם הוא כבר מת.
מת. אולי זה טוב. אני עושה חסד. או כמו שאנחנו יודעים בספרטה, ביוון. ילד שנולד פגום, נכה, בעיות כל מיני, הוא לא מסוגל להיות לוחם, מה יוסי? הורגים אותו. זה מעמסה. למה צריך לתוח מוסדות מיוחדים, כל מיני מרכזי שיקום? מיותר. זה חסד לילד. הוא לא יהיה משונה, הוא לא יהיה נרדף חברתי, הוא לא יסבול. בוא נהרוג אותו. זה מה זה חסד? זה חשיבה טובה לעתיד, הרי הוא לא יצליח בלימודים, הוא יהיה תמיד בתחתית הרשימה, בשוליים, הוא עלול להידרדר, הוא יגיע לכלא, בוא נהרוג אותו עכשיו, זה לטוב אותו. חסד, לא? תראו כמה חיים מעוותים, ואין ספור מעשים שהם באופן ברור, נראים טוב, אבל הם רע, הם שיא הרוע. מכאן שהמוסר האנושי הוא לא מספיק בכלל. ולא רק שהוא לא מספיק בכלל, הוא גם אחד הסיבות המרכזיות להידרדרות המוסרית של האנשים שהמציאו את זה. הם משתמשים במוסר מזויף, שקרי, שנראה יפה, שנראה טוב. אבל אם נוריד ממנו את המסכה, יש שם רשעות ורוע ושנאה, מידות קשות ורעות. אז אני עומד עכשיו, ואני שואל, כך. להשמיד עם. עם שלם. בגלל שהוא לא מקבל את התפיסה הרציונלית של העולם. הוא גזע נחות. אנחנו רוצים למנוע ממנו סבל, רוצים למנוע ממנו נזקים נפשיים פסיכולוגיים, אבל אנחנו נוריד אותו מהמפה. זה מוסרי? דוגמה הגרמנים. דוגמה אמריקאים עם האינדיאנים. הפריעו להם. לא רצו לוותר על השטחים שלהם. הרגו אותם כמו זבובים. מה הבעיה? למה? אני דואג לעם שלהם, זה השטח.
אבל ככה זה כל העולם.
יפה, תודה רבה. לכן כל העולם הוא מוסר מזויף.
אתה יכול לגרש אותם, לא להרוג אותם. אתה יכול לגרש אותם.
אם כן, נחזור לנקודת ההתחלה. אם אמרנו שאנחנו לא יודעים מה זה טוב, אם כן, אנחנו צריכים רגע לבדוק. אם כן, מי מחליט מה זה מוסר? מי מחליט מה זה מוסרי? או שנגיד שכל קבוצה תחליט לעצמה. קבוצה כזאת תחליט כך, קבוצה שנייה אחרת. זה חופשי חופשי. כדי שבאמת נהיה יותר טובים, אין לנו ברירה אלא להודות שאני צריך לעשות משהו מוסרי באופן מוחלט, שאין בו שום צד שהמעשה יועיל לכל הבריאה כולה. אף אחד לא ינזק כתוצאה מהמעשה הזה. זה מעשה מוסרי מוחלט. האם בני אדם יכולים לקבוע מוחלטות? הם לא מסוגלים. כי הם לא יודעים להחליט מה זה מוחלט. מוחלט זה שלם. מוחלט הוא מלא ללא שום אפשרות לצפות שום דבר מעבר לזה. זאת אומרת, מה שזה, זה זה. ולפעמים יש דבר שאתה עושה אותו, והוא נראה נורא והיום, אבל הוא הנכון והמוסרי. הוא הנכון והצודק. כי מה שנראה כרגע כנזק, מה שנראה כרגע כלא נכון, הוא המעשה הנכון ביותר. כן, עכשיו, אחרי שעברנו את התלאות האלה, רצית לשאול משהו או לומר נועה משהו?
כן, אתה לא יכול להיות מוסרי, בן אדם שהוא לא מוסרי.
אוקיי, אבל זה אומר שהאדם הלא מוסרי, תשאל אותו, האם המעשה שהוא עשה הוא מוסרי או לא, הוא יוכיח לך באין ספור טעמים וסיבות שמה? שזה מוסרי לחלוטין. יפה, לכן אני לא יכול להשאיר את קביעת המוסר.
כל אחד נשאר במישה שלו.
לכן אני לא יכול להשאיר את קביעת המוסר, דרכי המוסר, מה המוסר לבני אדם. כי הם טועים מראש. הם מרמים מראש. הם נגועים מראש. יש להם נטיות מראש. אז לכן המוסר שלהם משתנה לפי הנטיות. אז לעולם אתה לא יכול להגיד שהמוסר האנושי הוא מוסר אמיתי, ברור, הוא טוב. פשוט, דוגמה, בית הדין הגבוה בהג, שימו לב, אתם יודעים, הוא משועמם, אין לו מה לעשות. ולמה? כי המעצמות הגדולות לא חברות, לא מתייחסות אליו. המדינות האחרות, אם זה ערבים או סין או זה, הם לא מתייחסים לפסקים שלהם. אז מה נשאר לעשות? מתייחסת עם ישראל, כי היחידה שמתייחסת. כלומר, הם משעמם. כאשר התובעת הראשית, התובעת הראשית בבית הדין הגבוה בהאג, מה היא? מוסלמית לשעבר. יש לה נטייה גדולה מאוד לטובת האסלאם. מה אתה רוצה? והיא עושה טוב לעולם, לא, להשיג פשעי מלחמה. פושעי מלחמה לתפוס אותה, וואו, איזה דבר עצום. אבל הכל הטוב ברמאות החזרה. זה מוסר כפול, זה לא אמיתי. למה שאני אקבל אותך בכלל? כביכול בית הדין שאמור להיות הנקי ביותר מכל העולם, הוא הבית הדין, העולם לא מתייחס אליו. לא, לא, הצלקים שלו לא שוגע. מה זה אומר? שאין מוסר. המוסר האנושי, המוסר העולמי, הוא מזויף, הוא שקרי, הוא יצרי. דבר על פי תאוות, יצרים, רצונות של עמים, מדינות, קבוצות. ולכן, לנו קל להבין שהחמאס או הרשות הפלסטינאית טובה את המדינה לישראל על פשעי מלחמה, כאשר מי שעושה פשעי מלחמה זה החמאס לא פחות, אם לא רק הוא. זה בסדר, זה הגנה. ומה שאנחנו עשינו זה התקפה. אתם מבינים את המוסר המזויף?
אנחנו
עושים על זה. בסדר, ואנחנו משחקים את המשחק. אי אפשר לסמוך על מוסריות של בני אדם בכלל, אם הם מושתתים על האדם. לא בני האדם יקבעו מהו מוסר, לא בני האדם יקבעו מהו טוב ומהו לא טוב, כי כך זה נראה לאורך ההיסטוריה.
אבל אברהם נראה לי קיבל את המוסר שלו באופן אישי.
תסביר.
היה אחד, לא, לא. היה אחד זה שאומרים שהסתכל על השמש, ואז
זה... לא, זה לא, זה לא מוסר. זה תובנה. זה לא מוסר, זה תובנה. מוסר זה אומר מותר אסור, נכון? לא. אוקיי? זה משהו אחר מה שאתה מדבר. זה תובנה שעומד אברהם אבינו ואומר, רגע, מי ברא את כל זה? ולאט לאט הוא מגיע למסקנה שיש בורא. כי לפני כן היה אלילים. אז הוא לא יכול להיות שדה אלילים. זה תובנה רוחנית, זה לא קשור למוסר. מוסר זה אני לא, אני צמחוני. טוב, למה? צער בעלי חיים. טוב, למה? אוקיי, בסדר. מחר בבוקר הוא יראה ג'וק, הוא ידרוך עליו. בלי בכלל לחשוב פעמיים, במקום לקחת ולשים אותו על הדשא.
למה?
הרי, לא, סליחה. כן, הוא יראה לטעה, הוא יתלוש את הזנב לראות איך זה מתפתח. ובשנייה, כלומר, זה מדעי, הוא רוצה ללמוד. המוסר שלו ישתנה, כלומר. בוא, זו דוגמה אולי לא הכי טובה, אבל שתבין. האדם משנה את המשחק שלו במוסר לפי הצרכים שלו. לפי הצרכים. ממילא אני רוצה אם כן להמשיך בשיעור ולהתחיל להוביל המהלך שיסביר מדוע קשור הדבר הזה לדבקות. אם דיברנו על דבקות בקדוש ברוך הוא ואמרנו מהו רחום, אף אתה רחום, אז כבר אמרנו בשיעור הקודם, אם אני מרחם עכשיו על מחבלים, דוגמה, לפני שבוע, מחבל עולה לאוטובוס ודוקר, דוקר אנשים ללא שום התגרות מצידם, מטרתו להרוג אותם. ולאחר מכן כשרודפים אחריו,
יורים
לו ברגל. אני לא מבין את זה.
ולא בראש.
אני לא קולט. האדם הזה ניסה לרצוח. הוא הולך ברחוב ותוך כדי ריצת דוקר. למה אתה מחכה? מה אתה מחכה לתפוס, לראות לו ברגל? אולי גם תגיש לו קולה וקיבי אחרי הריצה הארוכה? אולי תזמין אותו לאיזה שתייה קלה? מוח מעוות. מוסר עקום. מאיפה זה בא? כל מיני חשבונות. זאת אומרת שכל מוסר שבסיסו הוא אדם, הוא רע. במעטפת יפה. אם כן, נשאיר את העולם מופקר. יפה, לכן התורה אומרת, כך אומר המדרש, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם בונה ארמון, אינו בונה אותו מדעת עצמו, אלא מדעת אומן, לוקח במקצוע אדריכל, מהנדס, והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא יש לו דפים, פנקסים, יש לו תוכניות שהוא למד. יש לו לדעת איך הוא עושה חדרים, איך הוא עושה חלונות, איך הוא עושה דלתות. כך הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, מביט בתורה ובורא את העולם. משמעות הדברים, שכל העולם הזה, עם כל המורכבויות שבו, כולל בני האדם שבו, הם נעשו ונראו, נוצרו על פי תוכנית מוגדרת, מושלמת, הטובה ביותר.
התורה?
התורה.
זה נכון,
התוכנית.
אבל הם לא קיבלו את
התורה בכלל בבריאת העולם. בסדר, לא קשור. אבל זו התוכנית המושלמת.
התחילו לבנות את התורה.
מיד. כלומר, תוכנית הבריאה זה התורה. כל החיסרון שאנחנו רואים בטבע, ברוך הוא ברא בעולם, אנחנו אפילו אומרים על זה מה? ברכה. בורא נפשות רבות וחסרונן. איפה אפשר למצוא את הפתרון? על כל מה שבראת. נמצא בבריאה. נמצא בתורה. כלומר, התורה היא שאנחנו מסתכלים עליה. על כל הפרטים והדקדוקים בכל עניין ודבר, היא המוסר המוחלט שרק איתם אפשר לתקן את החסרונות ולמעשה להיות טוב. גם מצוות וחוקים שלא הגיוני, זה נראה לא הגיוני בכלל. מה ההיגיון? להניח תפילין. מה ההיגיון? לקחת ארבעה מינים. מה ההיגיון? לא, זה לא קשור להיגיון. זה מוסרי, משום שבצורה הזו שמקיימים את המצוות האלה, אנחנו מתקנים קלקול אחר, שלא בהכרח קשור ישירות הדבר הזה. בתפילין היה קל, לכן אמרו שתפילין של ראש תקן את כל הפנצ'רים שיש לנו במחשבות ובראש. בתפילין של יד, זה לתקן לנו כל הפנצ'רים והאחרון שיש לנו בלב. בהרגשות.
רגע, זה מכוון ללב.
אז זה מכוון כנגד הלב, וזה מכוון כנגד הראש.
למה?
לכן חזה מיד אומרים, ברד יצרה. בראתי לו, מה שנקרא נוגדן. תורה טבלים. התורה היא התשובה המוחלטת, המוסרית, המושלמת, נגד יצר הרע. אלא מה? מה הבעיה?
והרב, אם תחשוב על זה ככה...
אני לא רק חושב ככה, אני גם עושה ככה, ואני אסביר רק
שמה. אתה עושה ככה, אבל כל אחד יחד...
כך צריך לעשות, אבל נכון, נכון. נכון, נו הנה. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, כאשר אנשים פועלים על פי מחשבות, יצרים, תאוות, מוסריות, שהם ממציאים, שהם חושבים, שהם מבינים, ולא מוכנים לקבל, אז העולם נראה באמת על הפרצוף. זה העולם שלנו, על הפרצוף. שחיתויות, מוסר כפול, על ימין והשמאל. זה ככה, זאת העובדה, כי לא עושים את מה שצריך. לא הולכים על פי משהו ברור ומוחלט, הולכים על משהו שמשתנה לפי הזמן, לפי המקום, לפי הרצון. ממילא זה המצב. אני לא, אני מסכים איתך. מסכים? אבל בגלל זה המצב. לא פלא שאנחנו רואים כל כך הרבה דברים שיכולים לקומם אותנו. אם זה פוליטית, אם זה כלכלית, אם זה חברתית. כל אחד בנקודה שלו. זה מרגיז. זה לא מסתדר. זה לא שכל ישר, ואנחנו יכולים להמשיך לטעוק כמה שאנחנו רק רוצים. זה לא מועיל, כי האדם מולך ששומע לא רוצה להודות שהוא עם מוסר כפול.
ברור, אתה לא רוצה
להדל. יפה, משום שהוא לא רוצה לקבל עליו את האמירה המוחלטת, שהתורה והמצוות הם המוסר, הם הטוב המוחלט. איך זה קשור לשיעור הקודם? בפשטות עכשיו. מהו החום? הפתר החום. באיזו אופן? שהתורה מגדירה מדע רחמים. וממילא, בנושא של כיבוד הורים, יש דיון על גמרא בירושלמי, במסכת פאה, בהלכה הראשונה, פרק הראשון בהלכה הראשונה, שם ההלכה ארוכה מאוד, כמה דפים. שם מדברים על כיבוד אב. והגמרא אומרת, יש המכבד את אביו ומתחינו ברחיים. הוא נהיה פורש מדריכו, מתחינו ברחיים? אתם יודעים, בעבר, כשהיו רוצים לתחון חיטים, לעשות קמח, היו שני אבנים גדולות כאלה, נכון? ראיתם פעם בטיולים, גדולות. מי היה מסוגל לסובב אותם? היה מות, היה סנים חמור, או עגל, בעל חיים, קושרים לו רתמה, הוא מסתובב, 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 ועדי ככה, הגרגירים מתחנים. אומרת הגמרא, יש כיבוד הורים, שהילד לוקח את אבא שלו, משחרר את החמור, קושר את אבא ובוא לו תסתובב. וזה כיבוד הורים מושלם. מיד אסביר. ויש מי שמאכיל אותו פסיונים, אוכל משובח, רמה א', שף צמוד, והורג אותו. עובר על איסור כיבוד הורים. איך יכול להיות עבור על הפור? כן, נכון. משום שכרגע יצא גזרה שכל מי שפנוי ומובטל ולא עובד, נלקח לעבודה ממשלתית ללא שכר או עם שכר זעום בכוח למחנות עבודה. אבא שלו מובטל, אז הוא לוקח את האבא וקושר אותו במקום החמור, וכשבא הביקורת אבא שלו עובד, מה הוא עובד? הוא טוחן קמח. זה לא, זה אמיתי, והוא מציל את אבא שלו מעבדות. זה שעכשיו יושב בבית והבן שלו מביא לו שף, נותן לו כמובן לאכול, בביקורת הוא לקח לעבדות. כי הוא מובטל. רק דוגמה קטנה. כי זו מה שהתורה אומרת לעשות. התורה מגדירה כל דבר. אז גם אם בעיניך זה נראה רע, כי אתה לא מבין. כי יש לך מוסר כפול. כי המוסר שלך אנושי. והוא לכאן ולשם לפי הנוחות, או לפי צורך, או לפי מגמה, לפי שאיפה, לפי רצון שלך. ואז הכל מותר. הכל בסדר. מי שמרחם על אכזרים, מתאכזר לרחמנים. מי שמסוגל לדאוג לאנשים שפוגעים, מזלזל בנפגעים, כי הראש שלו עסוק בפוגעים. ואז הוא אומר, תראו, אם נטפל בפוגעים לא יהיו נפגעים. זה מין מוסר מזויף. מה הם הנפגעים? מה נשנה באיזה תחום? בכל תחום. זה יכול להיות רק מי שלא צמוד לתורה והמצוות. זה משתנה. זה לא קבוע. וכשדבר משתנה לא קבוע, זה לא בהכרח מהיום למחר. שנה, שנתיים, שלוש, עשר, עשרים, פתאום, בן אדם משתנה. איך זה יכול להיות? 20 שנה אתה עושה חסד, פתאום אתה מחליט שלא. אותי בהוכחה? מאוד מאוד שותה. כשנוגעת לארנק, כי שם בדרך כלל זה בוער. שם מתגלה האמת. תראו מה קורה במשפחות, לא עלינו ולא עליכם, שמתווכחים על ירושה. זה אחים, בשר, מבשרם. כאן נגיד, שנאה. אבל עמוקה. על כסף. זה מוסר. זה טוב. וכל אחד יסביר לך שזה היה רצונו של המנוח עליו השלום. אתם קולטים? דברים של יום יום. אלא נועלה לבחור ולהבין שמי שרוצה להיות באמת אדם מוסרי, אמיתי, טוב אמיתי חייב ללכת על פי התוכנית שאיתה נברא העולם. והעולם נברא לטוב, והתוכנית של העולם זו התורה. מי שצמוד עליה ומשתדל, אז הוא בשאיפה אל הטוב המקסימלי. מי שלא, אני לא רוצה לפגוע, אז אני אגיד שבעדינות. אני לא בטוח שהוא טוב מקסימלי או טוב בכלל. אני עם סימן שאלה. כי זה יותר טוב בשבילו, לעניינים שלו. אז זה לא טוב. כי אמרנו שטוב אמיתי זה טוב לכל הבריאה. ולא רק לחלק. לכן באמצעות קיום תורה ומצוות, מתוך בחירה חופשית, אפשר לחיות חיים שלמים יותר, טובים יותר, מוסריים יותר. וכך אנחנו באמת הופכים להיות דומים. למי? לבורא עולם. כך נדבקים בו. הוא רחום, הרחמים אמיתיים. אני מרחם על מי שצריך לרחם. ואני לא מרחם על מי שאסור לרחם עליו. אני חנון כלפי מי שצריך לחון. ואני לא חונן מחבלים בגלל איזה הסכם או אי הסכם. בכאורה זה טוב. יש שקט. זה רע. וכולכם מכירים את המציאות. זה רק מי שאין לו תורה, מי שאין לו מצוות, מי שאין לו בורא עולם. אבל ידבר בעזרת השם ויגיד, יזכיר שם שמיים בפיו, אבל לא בלב. אני רוצה אולי לסיים בדברי הרמח"ל, ואני אקרא מילה במילה. בדרך השם חלק א', אומר הרמח"ל בפרק השלישי, והנה, לפי שורש זה, זמן הגמול האמיתי, דהיינו, זמן קיבול השכר שזכרנו למעלה, ומקומו הוא אחר התחייה בעולם שיתחדש, והאדם ייהנה בו בגופו ובנשמתו, להיות גופו מזוכח על ידי נשמתו ומוכן על ידה להיות נהנה בטוב ההוא. ואולם יבואו שם אנשים, כלומר גם שם יהיה איזה מין הבחנה, הבדלה, הפרש, ותתחלף מדרגתה ומעלתה כפי השיעור שתרחו בעולם העבודה, כפי מה שהשתדלו להשיג מן השלמות. כפי שיעור זה תהפוך לזוהרת הנשמה בעצמה, ותאיר בגוף ותזכך אותו, ויקנו שניהם יקר ומעלה, ויהיו ראויים להתקרב אל האדון ברוך הוא, וליאור באור פניו, וליהנות בטובו האמיתי. לא צריך לחכות לעולם הבא בשביל זה. אפשר להיות ולחיות עם הטוב האמיתי כאן בעולם הזה. בדרך אחת, אין אחרת. על ידי התורה והמצוות. רק כך נדבקים בקדוש ברוך הוא. רק כך מוסריים באמת, רק כך עושים את הטוב האמיתי והמוחלט. איך אומרים? הלוואי ונזכה.